מתי העצלן שמח?
מה?
מתי העצלן שמח? חדשי. זה רבי צדוק, רבי צדיק, רבי צדוק מלובלין. הפתיח שלו על ט"ו בשבט, יש לו דרך אגב על ט"ו בשבט הרבה, יש לו כמה דפים על ט"ו בשבט. הפתיח של הקטע הראשון על ט"ו בשבט זה ציטוט משולחן ערוך. ב-15 בשבט, ראש השנה לאילן, ונוהגים לאכול בו מפירות האילן. זה הציטוט, סוף ציטוט. אומר רבי צדוק, איתה בפסיקתא זוטרתא. פסיקתא זוטרתא זה מדרש קדום. יש אומרים, כך כתוב שם, כי משבט התחילו המכות למצרים. לפיכך נקרא שבט שבט למצרים. והיינו כמו שכתוב במדרש על המכות, הפסוק ושבט לגב כסילים, עיין שם. והשיטה הזאת חושבת, מחשבת, שהמכות שימשו כל אחד שבוע אחד עד תתוו ניסן שיצאו. יש לנו 10 שבועות מראש חודש שבט עד פסח, כל שבוע הם קיבלו מכה. ככה, אז יש דעה כזאת. ובמשנה, בעדויות, משפט המצרים היה י"ב חודש. היה 10 מכות, כל מכה הייתה חודש, ועוד חודשיים כנראה זה היה המסע ומתן, הדו שיח שם לפני שהתחילו המכות. אז זה שיטה אחרת. לפי השיטה הזאת, משה היה מזהיר אותם 3/4 חודש, 3 שבועות, ושבוע אחד הם קיבלו את המכה. זו השיטה השנייה. גם אמרו, דכל מכה, ההתראה, אם שימוש המכה היה חודש אחד. ולפי הדעה הזאת, מה התחיל בחודש שבט? התחילו אז ג' המכות האחרונות, שבט אדר ניסן. לפי הדעה שכל המכות כולם ביחד היו 10 שבועות, מראש חודש שבט עד פסח יש 10 שבועות. אבל לפי הדעה שכל מכה הייתה חודש, אז 3 החודשים האחרונים הם 3 המכות האחרונות, שהיו כנגד ג' ראשונות. הסדר של המכות הוא כנגד הסדר של הספירות, רק זה הולך מלמטה למעלה. זאת אומרת, המכה הראשונה היא כנגד המלכות, המכה השנייה כנגד היסוד, וכן הלאה, עד שמגיע 3 המכות האחרונות, זה כנגד הבינה והחוכמה והכתר. כמו שאמרנו, ונתבאר, יש פרשת בו, פה בברי צדיק, רבי צדוק מביא את זה בתחילת פרשת בו, שהמצרים היו, מכות היו כנגד הספירות מלמטה למעלה, שבהם הוציאו מהמצריים פנימיות הקדושה שהיה משוקע בהם, והחלישו כוח הגימל ראשונות שבקליפה זה לעומת זה. יש, כשאדם חוטא, בפרט אם יהודי חוטא, אבל בכלל כשאדם חוטא, יש לו רכוח שהוא חי עם הקדוש ברוך הוא. ככה חטא אדם, וככה חטאו אנשי דור ההפלגה, וככה חטאו אנשי דור המבול, והם כולם את הכוח שלהם הם נתנו בדברים לא טובים. הכוח הזה נכנס לקליפות. דיברנו כמה פעמים, המהות של הקליפה יש בה כמה פנים. יש בקליפה יש חלק אינטלקטואלי, יש חלק הכרתי, יש חלק רגשי. החלק האינטלקטואלי של הקליפה זה שזה מובן היטב שאפשר להסתדר בלי לשמוע בכל השם. זה לגיטימי, זה מובן מאליו שהקדוש ברוך הוא אין לו מה להגיד לנו, הוא ברא אותנו והוא עזב אותנו, ואפילו מי שכן מאמין, אבל את הנוכחות הוא מוציא מכלל מהאופק, הוא מוציא מהדו שיח. יש פן רגשי של כאילו השאלה הזאת, המרכז של החיים של האדם זה שירגיש טוב. כן, פעם היו אומרים תזכה לעשות מעשים טובים, היו אומרים תזכה להרגיש טוב עם עצמך. זה כבר, זה לא קליפה גסה, אבל זה קליפה דקה. כמו יש פירות שיש להם קליפה שצריך לשבור עם פטיש, יש בפנים עוד קליפה שאפשר לאכול אותה אפילו, אבל היא סך הכל קליפה. אז יש כל מיני, והם יש להם את החיות שהם מקבלים מהשם יתברך, לצורך העניין צריך שיהיה קליפה, הקליפה שומרת על הפרי. בן אדם בתחילת העבודה שלו, תחילה שהוא מתחיל לעבוד את השם, הוא צריך להרגיש טוב עם עצמו, הוא צריך קצת גאווה. אם הוא יהיה לגמרי ככה יותר מדי נקי מיד על ההתחלה, אז הוא לא יעיז לזוז. המוטיבציה שלו בהתחלה היא אמביציוזית, כן, כל האמביציה. אי אפשר לבנות את תחילת עבודת השם על מסירות נפש. ההתחלה זה תמיד אמביציה, תקבל, תהיה משהו, תהפוך להיות משהו, תהיה משהו. אחר כך הוא מבין שהוא צריך לעבוד קשה בשביל להיפטר מהמשהו ולהיות שום דבר. אבל בהתחלה הוא מתחיל מזה שנקודת ההתחלה שלו זה שהוא שום דבר. אם הוא יעשה עם עצמו משהו, אז הוא יהיה משהו. אז ברוך השם, הוא בוחר לעשות דברים טובים בשביל להיות משהו טוב. אם יעשה דברים רעים, הוא יהיה משהו רע. אבל הוא מחפש להיות משהו. זה קליפה ששומרת על הפרי. הקליפה מתפתחת לפני הפרי. בטבע. הקליפה בגשמיות. אחר כך הפרי נכנס אל תוכה, בסוף כשהפרי מבשיל, הקליפה או שהיא נופלת או שמסירים אותה. כל שהפרי מבשיל יותר, הקליפה יותר נוחה להיפרד. פרי בוסר יותר קשה להפריד ממנו את הקליפה. זאת אומרת שיש זמן שאפשר להתחיל להפריד את הקליפה. אם מישהו רוצה להפריד את הקליפה לפני הזמן, אז הוא מקלקל את הפרי. אז יש תפקיד לקליפה. אבל יש לפעמים שהקליפה מחליטה שכל המציאות זה הכל בשבילה. זה שיש בפנים פרי זה רק בשביל לתחזק את הקליפה, שתהיה עגולה יפה. אבל בעצם לא צריך את הפרי, צריך את הקליפה. ככה המדרש אומר שהמצרים וכל עובדי עבודה זרה שהיו אז, הם היו כמו שהחיטה, המוץ והתבן חושבים שזרעו את השדה למען הרבות מוץ ותבן, והם לא קולטים שבפנים בקרבם יש גרעין, הם לא שמים לב אליו, הוא קטן, הם ארוכים וגדולים ומרשימים ויפים. צלם אוהב לצלם שיבולת, גרעיני חיטה הוא לא יצלם, זה לא מרשים. אבל למעשה בשביל מה עשו את כל הטרס כזה? בשביל הגרעין. אז הגרעין יושב בפנים, ככה מדרש אומר, וחושב נו, כשהגיע הסוף אז נראה בשביל מה היה כל הסיפור. אז זה הכל קליפות שצריך אותן, אבל ברגע שמתחילות לחרוג יותר מדי, ויש לנו, למעשה הקליפה היא נמצאת פה, במוח שלנו, אם אנחנו מתחילים לחשוב שהתפל הוא העיקר, ומסביב לזה מארגנים את החיים שלנו, זה סימן שהקליפה ינקה יותר מדי אנרגיה, יותר מדי כוח, יותר מדי חיות. אחרת לא היינו מייחסים לה, היא פתאום מבריקה יותר מדי, היא יותר מדי יפה. יותר מדי מרשימה, מעבר לכל פרופורציה.
מה יונקת?
מאיפה היא יונקת כל כך הרבה? זה שהיא יונקת מינורית, זה ככה ברור אותה, אבל מאיפה היא יונקת? היא יונקת, אנחנו נותנים לה, אם, כשאנחנו מתגאים למשל, אז היא פורחת מזה. תמיד שיש פגם, אמרתי כמה פעמים, דיברנו על זה פה, שיש חבית של יין, אם יש חור בחבית, אז מסביב תמיד שמח, יש צרעות ויש יש נמלים, יש תמיד, הם באים. אם החבית היא שלמה, אז מסביב נקי. זה גם ברוחניות, זה גם כך. ברגע שאנחנו לא שלמים בעמידה מול השם מצד הנשמה, כל אחד כמה שהוא יכול. בהתחלה אמרנו אפילו אפשר ללכת עם הקליפה העדינה בהתחלה, אבל לא באמונה אנחנו צריכים להיות שלמים, לפחות לדעת שזה שלב ביניים. איך אמרו החסידים, אמרו לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה. זה הכל, כל זה צריך להיות במחשבה שלו. זה לא שחצי המשפט הראשון אנחנו אומרים לא ואת החצי אנחנו חושבים בלב, ככה מסבירים בדרך כלל. תלמד, תלמד כדי שתהיה, כדי שתיקרא גדול וחכם. בלב אנחנו לא אומרים לו, בעצם בסוף אתה תגיע למשהו אחר. אז החסידים הסבירו אחרת, אנחנו מיד בהתחלה אומרים לו, תכוון שאתה עכשיו במצב לא סימפטי, אז אין לך ברירה, אתה לומד שלא לשמה, אבל תדע לך שאת כל זה מותר לך לעשות כדי להגיע בסוף. אתה מגדל קליפה כדי לקלף אותה. זהו, עכשיו כשאין לנו את זה, אם אין לנו את התבנית הזאת במוח, אז אנחנו מגדלים קליפה כדי לתחזק אותה. אז הקליפה מתחזקת. וזהו, ואז היא יונקת, יונקת יותר, היא יונקת יותר ממה שמגיע לה, ואז זה מעגל קסמים שלילי, כשהיא יונקת יותר ממה שמגיע לה, אז היא יכולה יותר לפתות אותנו, ואנחנו יותר קשה לנו להיפטר ממנה. עכשיו זה גם מתבטא ביניקה של אומות העולם. אומות העולם, יש להם את התפקיד שלהם. עכשיו, ממתי, יש לפעמים תפקיד נוסף לאומות. לכל אומה יש את התפקיד שלה. יש את האופי שלה, ואת התפקיד שלה, ואת התקסים שלה, לא של עבודה זרה, של סתם. וכל אחד, הקדוש ברוך הוא נתן לו את כל מה שהוא צריך. ואם אנחנו לא כמו שצריך, אז הם מקבלים תפקיד נוסף. איך כתוב בתנ"ך? חוי אשור, שבט אפי, שבט, שבט. אז הם המקל שבו מרביצים לנו. בעצם אנחנו, כשאנחנו נלחמים בהם, אנחנו נלחמים במקל. לנו יש עסק עם אבא שלנו. ילד טיפש מרביץ למקל. ילד חכם מבקש סליחה מהאבא. אז בעצם כל הסיפור זה שלנו יש סיפור עם האבא שלנו. אז להם יש תפקיד נוסף. התפקיד הזה גם כן בא מזה שהקליפות יונקים יותר ממה שמגיע להם. כי בצורה כזאת יש להם כוח. קודם כל זה תודעתי, זה עם ישראל כבר זז הצידה מהמרכז, כבר לא חשוב כל כך, ואחר כך כבר מציקים לו, וזה. עכשיו, על ידי כך הם בולעים. למשל, מצרים, בזה שהם שיאבדו את ישראל, והם לא נתנו להם לעשות מה שיהודי צריך לעשות, כי יהודי לפני מתן תורה, הוא נמנע מלעבוד עבודה זרה. היו הרבה דברים, הרבה מנהגים יהודיים שהם שמרו עוד לפני מתן תורה. ובזה שהם מנעו מהם לעשות את זה, והם גרמו להם על ידי השיעבוד, הם היו בשפל המצב, עד שחלקם עבדו עבודה זרה. ידוע. אז הם, המצרים גרמו להם לעשות עבירות, לעשות חטאים ולהימנע ממעשים טובים. אי אפשר להגדיר את זה כמצוות, כי זה היה לפני מעמד הר סיני, אבל הם גרמו להם להימנע ממעשים טובים. ושני הדברים האלה גורמים יניקה לחיצוניים. זאת אומרת, זה שהגוי במאה ה-18 נגיד, לא נתן ליהודים להדליק נרות שבת בלי לשלם, במאה ה-19 זה כבר היה, בלי לשלם מס נרות, ולא נתן לאכול כשר בלי לשלם מס בשר, זה לא היה שהוא היה סתם איזה, הוא רצה סתם כסף. הוא לא ידע, אבל אף על גב דעי הוא לא חזה, מזלה הוא חזה. עמוק בפנים היה לו חשבון שאם היהודי באמת לא ידליק נרות בשבת, ויוכל בשר לא כשר, אז הקליפה שלו, החוזק, תוקף שלו, יגבר. הוא יונק, הוא נהיה יותר חזק על ידי זה. אז אם הוא לא מקבל את זה, לפחות שיקבל כסף. כן, אבל בעצם הכוונה שלו הייתה שהם לא ישלמו ושהם לא ידליקו. כי אחרת יכלו להטיל מס על דברים אחרים. הם הטילו מס דווקא על עניינים כאלה. ואפילו מלכים שהיו טובים יחסית, הטילו מיסים על דברים כאלה. זה היה נהוג במדינות לא כל כך קשות. על כל פנים, יש עניין של יניקה, תוספת יניקה. יש לפעמים שהיניקה הזאת היא בדרך כלל היא יניקה של או של מעשים או של חוסר מעשים, או שעשיתי דבר רע אז הם יונקים מהאנרגיה שהשקעתי ברע, או שלא עשיתי דבר טוב אז את הכוח שלא השקעתי בטוב הם לוקחים. אבל יש לפעמים שהם יונקים מהלב, וזה מתי שיש אצל האדם נפילת הלב. בדרך כלל האדם נופל במעשים, הלב שלם עם השם. איפה נופלים? במעשים, בהתנהגות. אבל אם נופלים גם בלב, כמו שבני ישראל במצרים נפלו עם עבודה זרה, עבודה זרה זה כבר לא סתם מעשה, קודם כל אף אחד לא הכריח אותה, הם נפלו לעבודה זרה מתוך ייאוש כלשהו, באיזשהו אופן, פן מסוים של ייאוש. להתייאש לגמרי הם לא התייאשו, בגלל שאנחנו רואים שהם לא החליפו את השמות שלהם. אם הם היו מתייאשים לגמרי, אז הם היו לוקחים לעצמם שמות מצריים. זה שהם השאירו את השמות המקוריים שלהם, אז הם לא התייאשו לגמרי. אבל היה להם איזשהו פן, בוא נגיד ייאוש על תנאי, ייאוש על בינתיים. ייאוש מהזמן שבין לבין, בינתיים כנראה השם לא אכפת לו מאיתנו, אז נלך לכל מיני אחרים. זה פגם גדול, זה פגם בלב. עכשיו, מזה הקליפות יונקות משהו הרבה יותר עמוק. הן יונקות לא רק את הכוח של המעשים, את הכוח של הלבבות. זה דבר הרבה יותר עמוק. בזוהר הקדוש, בתיקוני זוהר, כתוב שהבינה, הבינה ליבה, הבינה היא עיקר הביטוי שלה, הביטוי המעשי בעולם. איך הבינה יכולה להזיז דברים בעולם בזה שהלב מתפעל ממנה. כל זמן שזה נשאר באינטלקט, אז לא קורה כלום. בפרט הבינה היא קדושה. אז העבודה שלמה להביא אותה אל הלב. עכשיו, המכה הראשונה של חודש שבט הייתה מכה שכנגד הבינה. אז רבי צדוק מסביר מה המשמעות מכה שכנגד הבינה. מכה שבעזרתה מקים את התוקף של המצרים בבינה של המצרים, ומוציאים מהבינה של המצרים את החיות שנפלה שם מהבינה של בני ישראל. מוציאים, זה פדיון שבועים כזה. שבהם הוציאו ממצרים פנימיות הקדושה שהיה משוקע בהם, והחלישו כוח הגימל ראשונות שבקליפה זה לעומת זה. אז בינתיים הסברנו איך שעל ידי הרבה יצא הלב, אחר כך חוכמה מוחה, אחר כך כתר, זה עוד יותר גבוה, זה מדבר בסוף. וזה התחיל בשבט, וזו הרמז ושבט לגב כסילים. אז הוא פעמיים קורא לא נכון את המילה, בדרך הרמז אפשר לשנות נקודות, פגשנו את זה כמה פעמים. במקום שבט הוא קורא לשבט, ובמקום גב הוא קורא גו. גו בארמית זה תוך. הוא גם משנה את זה לארמית. ושבט לגו כסילים, ושבט, בחודש שבט, הקדושה נכנסה לתוך הכסילים, לפנימיות שלהם, והוציאו משם, הוציאה משם מגלות את מה שהם בלו. זה מין, עשו להם ניתוח והוציאו את כל מה שהם בלו, הם גזלו.
באיזה מכה זה היה?
הרבה.
סליחה? מה זה משמעות להוציא?
המשמעות להוציא זה קודם כל, זה משמעות תרבותית. זה לשנות את המובן מאליו. הבינה היא בנויה על לשון בניין. היא בנויה על איזשהו מובן מאליו כלשהו, כי היא לא מדברת על היפותזות, היא מדברת על החיים, על המציאות. והמובן מאליו של הבינה של הקליפה זה שהעולם קיים והעולם הוא גדול, והמרכז של העולם זה אני, ועל האלוקים אני מתווכח בשיחות סלון עם השכנים. זה המובן מאליו. ברגע שהם פרקים את המובן מאליו הזה, אז הם לא יכולים לבלוע את הקדושה יותר. אם למשל היינו חיים בעולם שהאלוקים זה היה מובן מאליו, והוא היה המרכז, ועל הקיום של עצמי, אם אני קיים או לא, הייתי מנהל שיחות סלון עם השכנים, עד כמה אני אמיתי. אז הקליפות לא היו בולות חיות מהקדושה. וברגע שהיו מגיעים לדבר שבקדושה, אז היו רצים לקיים אותו, כי בזה מתחברים לקדוש ברוך. זה הפוך. זאת אומרת, מה בגלות? הרמח"ל מדבר הרבה על המושג גלות. גלות זה שהדבר הנכון הוא כאילו מוצג באור מצחיק, והדבר הלא נכון הוא, איך ששלמה המלך אמר, ושפחה כי תירש גבירתה. זה הסיפור של בן המלך ובן השפחה שהתחלפו. זה אותו, אותו רעיון.
כמו גרוטסקי. משהו גרוטסקי. התשובה, אבל צוחקים לזה כמה זה עצוב.
כן, כן. ראי עקום.
זה פרשת בו, זה ראשי תיבות פות והרבה.
ואיתה בספר יצירה, עכשיו, רבי צדוק לא מטיף מוסר, אף פעם. יש אנשים שקוראים אותו והם אומרים, אבל הוא לא אמר לי מה לעשות. יש את הסיפור הידוע על רבי שמחה בוני מפשיסחה, ששאלו אותו פעם למה הוא לא אומר דברי מוסר. אז הוא אמר שהיו שלושה אנשים בבית הסוהר, אחד היה טיפש, שניים חכמים, והם כל פעם לימדו אותו איך לאכול, איך להשתמש במסטינגים שם. הוא כל פעם הסתבך עם האוכל, אחד לימד אותו ואחד ישב וחשב. אז השני שאל אותו, למה אתה לא עוזר לי? אז הוא אמר, מה זה יעזור? מחר יביאו כלי אחר, הוא לא, עוד פעם לא ידע. אני חושב איך להוציא לבנה אחת החוצה שייכנס אור. ברגע שיהיה אור, הוא ידע כבר לבד. אני לא אצטרך. אז הוא אמר, אני לא אומר מוסר, אני חושב איך להכניס בכם קצת אור. רבי צדוק לא אומר, אבל הוא הולך, הוא לוקח את כל מה שהיה פעם במצרים, הוא לוקח את זה לדיון, שגם בו הוא לא אומר לנו מה לעשות, אבל הוא לוקח את זה ליום יום שלנו. לגמרי, ליום יום שלנו. הוא מחבר את זה חזרה, ולפי זה אנחנו יודעים מה אפשר לעשות עם זה. איתה בספר יצירה. בספר יצירה יש הקבלה, יש קודם כל, הוא מחלק את האותיות לשלוש, יש שלוש אימות, שלוש אותיות, א' ממשים, יש אחר כך בגד כפרת, ריש נוספת על הבגד כפת של הדקדוק, שזה שבע כפולות, ובדקדוק השבע כפולות בגלל שהן מקבלות דגש. בספר יצירה יש איזה משמעות אחרת, זה גם כי הן מקבלות דגש, והריש לא אמורה בכלל לקבל דגש, אבל יש כמה מקומות בתנך שיש לריש דגש במסורה, זה פלא. אף אחד לא מבין איזה מין דגש זה בכלל. נשארו כמה אותיות? 12, י"ב פשוטות. י"ב פשוטות האלה, הספר יצירה מקביל אותם לחודשים, ולחמשת החושים ולעוד שבעה כוחות בנפש. ועל כל חודש הוא אומר איזה עוד שייכת אליו, ואיזה כוח שייך אליו. המליך עוד צדיק בלעיתה. העוד צדיק קשורה עם האוכל, ושבט בשנה. שבט קשורה עם העוד צדיק ועם האוכל. כידוע שתחילת הסתת הנחש היה באכילה, זה לא היה בשבט, הלכו לאלמה. ואחר כך הטיל בזוהמה, והדעית בספרי שאין אדם מורד בקדוש ברוך הוא אלא מתוך סביעה. מה הוא מתכוון להסביר כאן? הוא מתכוון לומר שהעוד צדיק מרמזת על להיות צדיק. וכדי להיות צדיק צריך לתקן את האכילה. בגלל שאין אדם מורד בקדוש ברוך הוא, אלא מתוך סביעה. הוא מביא על זה כמה פסוקים. כמו שנאמר, ואכלת ושבעת, מיד אחרי זה כתוב, ושמרו לכם פן יפתה לבבכם. אחר כך כתוב, פן תאכל ושבעת, וגומר כתוב, בנים טובים, בתים טובים תבנה וישבת, ובקרך וצומך ירביון, וכל אשר לך ירבה. איך הוא מסיים בסוף? ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך. אז גם כן הוא מתחיל פן תאכל ושבעת. זאת אומרת, אם רוצים ללכת בדרך ההפוכה, צריך לתקן את האכילה. אחר כך הוא מביא משירת האזינו, שמנת אבית כסית, ותשכח כל מחולליך, הכתוב איתו שלא כעשהו. אחר כך הוא מביא מתרי עשר, נדמה לי, אין כאן מראה מקום, סבעו וירום ליבם, על כן שכחוני, על כן שכחוני. ועוד טובה, עוד הרבה פסוקים שרואים את הקשר בין אכילה בקדושה לבין שבן אדם מתפתח, הופך להיות צדיק. ובגמרה גם כתוב, זה כתוב בצד הלעומת זה, מלק רסה זני בישה, כתוב בן אדם שהוא אם ממלא את הבטן יותר מדי, אז הוא עושה מעשים רעים אחר כך. או בעוד מקום כתוב, לא תרווה, שם לא מדובר על אכילה, מדובר על שתיית יין. ולא תחטא. והשם יתברך ברא את האדם שיצטרך אכילה לקיום החיים, שהוא חיות הקדושה. והיה באכילה קדושה. איך שהשם ברא את האדם לפני החטא, עצם האכילה הייתה עבודה קדושה. ובתחילת הבריאה, פה אנחנו פוגשים את ט"ו בשבט, תחילת הבריאה היה מזון האדם מפירות האילן. כמו שנאמר ויתה, כתוב ויתה, מה נוטעים? אילנות. וישם שם את האדם, הוא נטייה, הוא באילנות. וכמו שנאמר, מכל עץ הגן, אכול תאכל. ומה שנאמר, נתתי לכם את כל עשב ואת כל עץ אשר בו פרי עץ, לכם יהיה לאוכלה ולכל חיית הארץ, אין הכוונה הכל לכולם, רק פרי העץ לאדם ועשב השדה לבעלי חיים. תדע דאחר החטא, בכללות נאמר לו ואכלת את עשב השדה. ואמרו בפסחים, הגמרא אומרת, נדמה לי אמר רבי יוחנן, אני לא זוכר, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון ואכלת את עשב השדה, זלגו עיניו דמעות. אמר, אני וחמורי נאכל באבוס אחד. אמר לו הקדוש ברוך הוא, בזיעת אפיך תאכל לחם. אז אמר שם, אחד מהאמוראים אמר, חבל שלא עמדנו בראשונה. היה יותר טוב לאכול את עשב השדה מה שלאכול לחם, כי עשב השדה יש תמיד, והלחם צריך לעבוד קשה. ואמר לו, בזיעת אפיך. ואז נתקללו פירות האילן. הרי פירות האילן נשארו, אבל הם ירדו בדרגה שלהם. ועתיד להחזירן לתיקונן, כמו שכתוב בבראשית רבה פרשה י' ב', המדרש אומר שפרי האילן ירד בדרגה, ולעתיד לבוא השם יחזיר אותו לתיקונו. ובעצרת, בחג השבועות, שזה הזמן של מתן תורה, בעצרת נידונים על פירות האילן, שזה דבר שמסתכלים, זה דבר לא הגיוני לחלוטין, כי חייבים להסביר שבעצרת נידונים על פירות האילן של שנה הבאה. זה חשבון. כי אחרת, אם של פירות האילן הזה, במה, זה תלוי הכל, העץ תלוי בגשמים של החורף. במה שקורה לו בחורף. בזה הוא נותן אחר כך את הפירות בקיץ, אבל בשבועות כבר הכל סגור. אז מוכרחים לומר שבשבועות נידונים על הפירות של שנה הבאה, אז למה דווקא בשבועות? זה לא מובן. אז הוא מסביר למה. בגלל שבמתן תורה נעשה חירות ממלאך המוות ומיצר הרע שהכל אחד, וחזר להיות כקודם החטא, אחר כך עשינו את העגל. יש לנו בעיה, אבל מצד מתן תורה, הרי אנחנו חוגגים את מתן תורה, ומתן תורה עוד היה לפני העגל. אנחנו חוגגים את הפוטנציאל של תיקון החטא הקדמון. זה מה שאנחנו חוגגים בשבועות. ממילא במתן תורה, אז במתן תורה חזרו פירות האילן לקדמותם, אז ממילא מתאים שביום הזה יהיה נדונים על פירות האילן. וחזר להיות כקודם החטא, ונתקנים הפירות. ובשבט, הרי ראש השנה לאילנות זה בשבט, נכון? Mm-hmm. יש מחלוקת מתי בשבט. בחצי הראשון של שבט, בחצי השני של שבט, התפארת שמואל אומר שהמחלוקת, בית שמאי אומרים בחצי הראשון של שבט זה מידת הדין. הצירוף של ויהו תמורתו יהיה, לא, לא חליפה לאמר, אמר ימירנו והיה הוא ותמורתו. לא? איך זה הולך? מי זוכר את הצירוף של שבט?
מה?
הוא סידור? לא בכל
הסידורים.
לא בכל הסידורים הספרדיים יש את זה.
נפש שקטה משהו ונפש רעבה וזה טוב.
כן, כן.
שהגיהנום אומר את זה.
ההתחלה של חודש שבט הוא מידת הדין, הוא צירוף של מידת הדין. לא משנה, לא ניכנס עכשיו תורת הצירופים. הסוף של חודש שבט, מתתווה, מתחיל להעיר מידת הרחמים. הישמח ישראל אומר שאפילו לפי בית שמי, שזה בראש חודש שבט, עצם זה שקוראים לזה ראש השנה, זה כבר המתקה לדין. כי ראש השנה, איך שלא נהפוך אותו, הוא תמיד מידת החסד. כי תמיד ראש השנה זה שהקדוש ברוך הוא מסכים לקבל אותנו. זה המושג. אף על פי כן, רבי צדוק, למרות כל ההמתקות של שבט, החצי השני של שבט, וראש השנה, היום הראשון של שבט, אחרי הכל, שבט זה שבט. זה מקל. ובשבט הוא על ידי האיסורים. אבל איך על ידי האיסורים? לא שאנחנו צריכים להתייסר. אנחנו שומעים שיש איסורים בעולם. אם יש לנו שכל, אנחנו חוזרים בתשובה. אנחנו לא צריכים שאנחנו נתייסר. שעל זה, על דרך שנאמר הכרעתי גויים, איך כתוב שם? נשם ופינות איך? מה? הכרעתי גויים, נשם ופינותם, נדמה לי כתוב, לא? אמרתי, אך תראי אותי, תקחי מוסר. הקדוש ברוך הוא מתעונן עלינו, למה כשראינו שמישהו אחר סבל, לא הבנו שמתכוונים אלינו. ונאמר במכות מצרים, אשר יגורת מפניהם. זאת אומרת, שם הם כן הבינו, שבעצם זה יכול להגיע גם להם. והם הבינו מול מה הם עומדים, הם לא חשבו שהכל מובן מאליו, שהכל בסדר. ועל ידי זה היה רפואה לישראל. על ידי הפחד שזה לא יבוא עליו, על ידי זה הוא קיבל את הרפואה, הוא קיבל יראה. כתוב יראת השם לחיים. וזהו, שבטך ומשנתך. איך כתוב שבטך ומשנתך? הם היום מנחמוני. שעל ידי השבט זוכים למשענת, והמשענת הוא דברי תורה. כמו שכתוב חגיגה י"ד. אני לא יודע מה כתוב שם. והנה, האדם הראשון, קודם הקלקול, היה עסקו רק בדברי תורה. למה היה עסקו לפני הקלקול רק בדברי תורה? במקום אחר הוא כותב שהיה עסקו בהשגות עליונות. כי נברא בבחירה לבחור רק בטוב. מה פה? אז איזה בחירה הזאת? הבחירה היא בין פחות טוב ליותר טוב. ככה השלה הקדוש אומר, הוא אומר שלעתיד לבוא, תחזור הבחירה כמו לפני החטא. מה תהיה הבחירה? ששאל לעשות טוב, איך היה אומר לנו המשפיע שלנו בישיבה, היה אומר, אם טוב זה טוב, אז יותר טוב זה לא יותר טוב. טוב זה טוב ויותר טוב זה יותר טוב. זהו. זה, מה?
יש פה את הפסוק אם אתה רוצה
של חשבון. תביא, תביא. אבל אני לא, אני רק תביא, אל תבטא אותם עם הפה, זה בשביל לחשוב, זה לא בשביל להגיד. שבט, לא, השני זה של שם א' כיות כ, זה של שם אהיה, זה שם אחר. הראשון, אז החצי הראשון של החודש זה ה' יות, המר ימירנו והיה הוא. זכרתי את הפסוק, לא זכרתי בדיוק את המילים. החצי הראשון זה קיוד, והחצי האחרון זה וו קי. עכשיו, הקי תמיד מראה על מידת הדין. אז בחצי הראשון הדין גובר, בחצי השני החסד גובר. ושזה בית שמאי אומרים שטו בשבט, זה הראש השנה לילנו. תודה רבה. שיר זה פה. שבט זה ענף. שבט זה ענף. שבט, שבט. האבות זה כמו הגזעים, והשבטים זה כמו הענפים. היבי הנחל זה גזע. ושבט זה ענף, ענף זה מקל. שבט לגב כסילים, זאת אומרת, תוריד ענף מהעץ ותיתן לו. זה נברא בבחירה לבחור רק בתור, ופרנסתו מזומנת בלא שום יגיעה. דעצי הגן נתנו פריים. וחיטים גם כן היו גדלים באילן. כמו שאמרו, איקה למן דאמר, דאילן שאכל ממנו אדם הראשון חיטה היה. כן? מי שלומד בוטניקה, הוא לומד שהבמבוק והחיטה היא מאותה משפחה. אתם יודעים איזה גובה מגיע הבמבוק? ואיזה עץ קשה זה. משתמשים בזה לבנות עוניות. כן, אז מי יודע איך הייתה נראית החיטה לפני חטאו של אדם הראשון? הרי הפירות התקללו. ולא סתם היה חיטה, זה כתוב שזה היה חיטה שהייתה, היה אפשר לאכול אותה כפי שהיא. היא גם לא הייתה צריכה שום, כן. ורשי כתב, דמשום האחי, אמרו, חזל אמרו, שהקדוש ברוך הוא אומר, הביאו שתי הלחם בעצרת שהתברכו פירות האילן. מה הקשר? היה צריך להביא פירות האילן. כי שני הלחם, איך שהם במצב האמיתי שלהם, אז הם בעצם פרי של עץ. ואז הוציאו האילנות גלוסקאות, כמו לעתיד, שעתידה ארץ צריך להוציא גלוסקאות. היום יש עץ באפריקה שמוציא, נקרא עץ הלחם. הוא מוציא פרי שדומה לתפוח אדמה, אבל צריך לשים אותו בתנור, אחרת אי אפשר לאכול אותו. אבל החיטה שלפני החטא, היה אפשר להוציא, גרעין היה כנראה בגודל של תפוח אדמה, היה אפשר להוציא אותו ולאכול אותו. כמו שכותבים פרי מהעץ. וממילא מה מובן מזה? מובן מזה היה שהאדם הראשון לא היה צריך לתרוח לפרנסתו. ולמה? כדי שיהיה פנוי לעבודת השם.
אבל זה המציאות של הקליפה בדיוק, לא?
מה?
שאתה רק כותף אותו בלי עבודה, כאילו היום...
הקליפה, בסדר, אם הוא בשל, אז הקליפה זה לא סיפור גדול. הקליפה זה הפחות טוב, כמו שאומרים. זה לא חייב להיות שהיה בלי קליפה.
גם מזה אפשר לעשות.
החטא גרם נפילה, בנפילה תמיד, דיברנו על זה פעם, בנפילה תמיד יש את אותם דברים, רק הכיוון שלהם השתנה. אז אחרי החטא הקליפה אומרת, אני המרכז, אני הכל, אני... אבל קליפה צריך, גם לפני החטא. הנחש היה גם לפני החטא. רק נתנו לו לנסות את האדם. אבל אם האדם היה עומד בניסיון, אז הנחש היה נשאר, הנחש שיודע לדבר, יכול לתקשר עם בני אדם. כתוב שהאדם הראשון איבד שמש גדול. הנחש בא לעזור לו בכלל. הוא בא לעזור לו גם ברוחניות. אם היה מתגבר על הפיתוי של הנחש, אז היה מתקדם בבת אחת הרבה יותר. מה שאם הנחש לא היה בכלל. אם הנחש לא היה צריך להמציא אותו. ואף על פי כן היה קליפתי.
יכול
להיות
שלא
היה.
לא יכול להיות. לא, כי יכול להיות, כי
אחרת היום... ולא היה נצרך אף תורך דתחינה ואפייה, ואיתה בתיקוני זוהר, ובתיקונים שבסוף זוהר חדש, דכל הקשות, כולם אמיתיים, כל הדעות בין התנאים ובין האמוראים, שהם אמרו, פרשו לנו מה גדל על עץ הדעת, כולם אמיתיים, מן דאמר חיטה, או מן דאמר תאנה, או מן דאמר גפן, כולם אמיתיים, ולא אבו חולקין במילולי או עיין שם. מה פירוש? והיינו שהיה כוח עץ החיים ועץ הדעת טוב ורע בכל הצעגה. בכל עץ שהיה, היה בו את הכוח של עץ החיים, והיה בו את הכוח של עץ הדעת, ובכוח של עץ הדעת היה לו אסור לנגוע, הכוח של עץ הדעת זה הכוח של להרגיש את עצמי חשוב, בכל מיני וריאציות, רק יש בזה... כל כך הרבה הסברים, כמעט כמספר האפשרויות שיש בעניין, כל כך הרבה הסברים כתובים על זה בספרים. אבל זה הנקודה. הנקודה זה להרגיש לעצמי חשוב. זה הנקודה. היה כוח עץ החיים ועץ הדעת טוב ורע בכל עצי הגן, והמחלוקת הוא רק באמת תחילת הקלקול. ורבי צדוק מדבר על זה בפרשת בראשית. עם מה מיוחד בתאנה, מה מיוחד בגפן, מה מיוחד בחיטה. אבל הצד השווה שבה הם שבכל אחד, וגם היום, בכל אחד מהם יש גם את הכוח של עץ הדעת, וגם את הכוח של עץ החיים. ואחר הקלקול, שניתן הכל תחת הבחירה, איזה בחירה, לבחור בטוב ובהפך, זה שהכל ירד, גם הבחירה ירדה, ועכשיו הבחירה היא לא בין טוב ליותר טוב, אלא בין רע לטוב, בין טוב לרע. ואז נאמר לו, בזהת הפכה, שיצטרך יגיעה ועבודה בדרך ארץ, להשיג פרנסה, להיות לו לסייעתה, שהיגיעה הזאת תעזור לו, להיות משכחת אבון, ולבחור בחיים ובטוב. תורה טובה עם דרך ארץ, שיגיעת שניהם, משכחת אבון. אם בן אדם רק ילמד תורה, לא יתעסק עם דרך ארץ, ייתנו לו את הכל לפה, יישאר לו המון זמן פנוי. וכשיישאר לו המון זמן פנוי, הוא כותב, יש לו קונטרס קדושת שבת, תחילת הפרי צדיק. הוא כותב שאם היום היה, אם היינו מחברים מצב תודעה נמוך של היום עם שפע של אז, אז היינו רק עושים שטויות. כי היה לנו המון זמן, בעצם היום זה כמעט קורה, כביכול. זה לא שפע אמיתי, זה שפע מזויף, אבל יש המון שפע עם מינימום השקעה. אז האנשים באמת, הראש שלהם מלא שטויות. ואיתה מהאריזה, הנפשות מדור המבול נשתעבדו במצרים. הנפשות שהיו בדור המבול, וקלקלו וקלקלו, ומתו במבול, עכשיו הם ירדו עוד פעם, והם סבלו בגלות מצרים תחת השיעבוד של המצרים, כדי לתקן את מה שהם קלקלו אז. וגם נפש משה רבנו עליו השלום היה בדור המבול. וכמו שנרמז בגמרא, משה מן התורה, בשגם הוא כל בשר. בשגם הוא בשר. ובשגם זה גמטריה משה. בשגם גמטריה משה, ועל זה מרמז כי מן המים משיתיהו ממי המבול. דמקלקול אדם הראשון עשה ערבוב גם בנפשות, לא רק בגופות. וגלות מצרים היה להפריד הרע מהטוב, ונתקנו אז נפשות דור המבול. מה היה החטא של דור המבול? ידוע, דחת דור המבול היה בתאווה, ועיקר התאווה בלב. ועל זה נאמר, מכל משמר ניצור ליבך, כי ממנו תוצאות חיים. משמר זה, לפי הפשט זה פשוט, תשמור טוב על הלב, תשמור עליו מכל משמר, זה ניב לשון שאנחנו משתמשים בו. תשמור עליו מכל משמר, מדוע? כי הוא המקור של החיים, על הלב צריך לשמור. אותו דבר ברוחניות, יש עוד פירושים על זה, לא נוגע, מה שנוגע כאן זה נכון גם ככה. בלב, המרכז של האדם הוא בלב, למרות שהמרכז של האדם הוא במוח, אבל אם אין, אם הלב לא מתרגש, אם הדופק לא עולה, לא גובר לקראת משהו, אז הבן אדם נשאר מנוכר. הוא הבין, בסדר, יכול לתייק את זה בין כל, שים את זה בזיכרון של המחשב שלו וילך הלאה, זה לא חשוב. ברגע שהוא מתרגש מזה, אז הוא פונה לשם. אז עיקר החיים, זאת אומרת עיקר הזרימה של החיים, עיקר לאן אנחנו מזרימים את החיים שלנו, איפה יש לנו חיות, איפה שהלב נמצא. כך כתוב הזוהר הקדוש, לי בפליג לכל שייפים. המכות שהיו נגוף למצרים ורפו לישראל, וסדר המכות מיטתה לאלה, ועברנו כבר את כל הסדר המכות, הגענו בחודש שבט למכת הרבה, והיה מכת הרבה נגד בינה ליבה. זאת אומרת, כאן אפשר להבין את החיבור של כל הדברים שדיברנו עליהם. המכה שאמורה הייתה לפצח את הקליפה של הבינה, שכנגד הבינה, היא תקנה את לבבם של ישראל. וזה השבט של שבט. השבט של שבט זה לא שבט להכות את היהודי, זה שבט להכות את המצרי. וכתוב במכת הרבה, אני לא יודע, כרגע אני לא יודע, יכול להיות שהוא, יכול להיות שהוא אומר את זה בהמשך. בלוקותי מהר"ן יש תורה שלמה, מה המשמעות של הרבה, אבל שם הוא מסביר את זה על פי קבלה, קבלה מאוד עמוקה, שמדבר על החלל הפנוי. שם יש דיוק למה דווקא בהרבה, ושם גם יש קשר בבינה. אבל זה לא שייך לעינה. פה הוא לא הולך בדרך הזאת. מה, מה? רק דבר בקול, אני...
זה קשור לאכילה.
הרבה קשור לאכילה. יפה. מצא מין את מינו, זה כאילו מיני ובאי בעדיש לי בן ארגה. זה... תאוות האכילה, אז הוא מגיע. האוכל מגיע. יכול להיות.
הוא רואה מה זה תאווה רצינית שלא נשאר כלום זה הרבה.
וכן נאמר ביואל, ואת הצפוני, כתוב את הצפוני השלח מפניכם או משהו כזה, איך כתוב? ארחיק מעליכם, נכון. ואת הצפוני ארחיק מעליכם, וחזל דרשו זה יצר הרע הצפון בליבו של אדם. יש מפרשים שזה הולך על מלכות בבל, אבל לפי הפשט הפשוט במילים, דקאי לפשוטו על הרבה. ובגמרה דרשו צפוני, זה יצר הרע שצפון בליבו של אדם, ולזה היה מכת הרבה בחודש ועד, שיתוקן פנימיות הלב מתאוות גשמיות. הרבה פעמים קוראים למכה על שם הדבר שהיא מתקנת. היא מתקנת את היצר הרע. וזה מרמז, המליך עוד צדיק בלעיתה. מה זה הצדיק הזה? הצדיק הזה זה הצדיק. ככה רבי צדוק דורש.
מה זה לעיתה?
אכילה.
בלעיתה.
אכילה, כן, אכילה. זה דומה למילה לעיסה.
לעיתה,
עם עין. לעיתה. המליך עוד צדיק בלעיתה, שהצדיק מתקן בראשית עבודתו תאוות אכילה, כמו שנאמר, צדיק אוכל לשובע נפשו, רק להחיות את נפשו בלא שום תאווה. יש בזה הרבה דרגות. כמובן, כשמדברים על תחילת העבודה, אז זה עדיין לא... אף אחד לא מגיע מיד ביום הראשון שאין לו שום תאווה והוא אוכל רק לשבע נפשו. אבל הוא מתפלל על זה, הוא שואף לזה, הוא מחכה לזה, הוא מבין את הערך שיש לזה. הוא מבין את הערך של להשתמש באוכל ולא שהאוכל ישתמש בי. שהאוכל יהיה משועבד אליי ולא שאני יהיה משועבד לאוכל. זה כל אחד יכול להבין. זה התחלה. בחודש שבט זמן תיקון האכילה מתאווה. זה לא זמן לא לאכול. זה זמן לנקות את האוכל מהתאווה, ואחר כך בחודש אדר מכת חושך, כי כנגד חוכמה מוחה, ואז הוא מחיית המלאק, אז יש לנו את פורים, שזה זרע המלאק, הוא מרמז נגד משיח בן יוסף, שזה עדיין תיקון, אבל זה לא תיקון גמור, מדוע שאין המלאק נופל אלא ביד בניה של רחל, ושבט הוא הכנה למחיית המלאק. הם מוצאים בתורה שהם קיבלו את המן, ואחרי זה הם מחו את המלאק, מיד אחרי זה. איך שהם קיבלו את המן, הם קיבלו כוח למחות את המלאק. זאת אומרת, כשבן אדם יש לו את האוכל שלו, הוא מתייחס לזה כמו מן. מן מצד אחד, זה היה האוכל הכי טעים בעולם. כל טעם שרצו להרגיש, הרגישו. מצד שני, אבל כל יום קיבלו בדיוק כמה שצריך, ולא יותר אם ישירו למחרת, זה לא יחזיק מעמד, זה נמס, זה התקלקל. וזה היה כל יום להרים את העיניים ולחכות שזה יגיע. לקבל את זה מהשם. ואמרנו, שלכך המצווה בפורים לעשות סעודה ולשתות, בגלל שזה אחרי שבט. אחרי שבט שנתקן עניין האכילה ונמחה זכר המלאק על ידי צדיק האוכל לסוב הנפשו. זאת אומרת כך, בעומק, אם נחשוב קצת, הנקודה של המלאק זה להגיד לבן אדם, אי אפשר. אי אפשר. השמיים שמיים להשם, יכול להתלבש באדם שאומר פסוקים, השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם, ואתה למטה, ואין קשר, ותעזור, וסקות בענן לך מעבור תפילה, והאלוקים בשמיים ואתה על הארץ, וכל הדיבורים היפים האלה, ועזוב, ואם אתה, והנקודה הכי קשה שלנו, הנקודה הכי קשה שלנו זה מתי שאנחנו מתעסקים עם דבר שמענה את הגוף. ולאורך כל החיים של הבן אדם הוא מקבל מזון. הוא לא יכול לחיות בלי מזון. מהרגע שהוא נולד עד מתי שהוא נפטר הוא כל הזמן מקבל מזון. כשאנחנו מקבלים מזון יש לנו הנאה כפולה. יש לנו הנאה מהמזון סתם, זה טעים. אבל יש לנו הנאה עוד יותר, יש לנו הנאה הרבה יותר עמוקה. אם בן אדם רעב והוא אוכל והוא שבע, זה הנאה הרבה יותר עמוקה מה שהטעם הספציפי של האוכל. ויש הנאה עוד יותר עמוקה, שהנאה קוגניטיבית. אני יודע שאני שורד. אם ייקחו לי את האוכל, אני מתחיל להתייסר, אפילו שאני עוד צבע מהארוחה הקודמת, אבל אם אומרים לי, זהו, פה תישאר בלי אוכל עד שתמות, אני כבר מהרגע, אין לי פת בסלי, אני כבר מהרגע מתחיל לסבול. זאת אומרת, יש שלוש, וכל שלושת הנאות האלה, הבן אדם קשור בהם, כמו שאומרים, בחבל הטבור. ממש. דרך חבל הטבור הוא קיבל מזון כשהיה בבטן. הוא קשור, זה המרכז של ההוויה שלו, של ההוויה הפיזית שלו. זה כמו אוויר לנשימה. עכשיו, פה בנקודה הזאת, מאוד קשה לזכור את השם. כי הנקודה הזאת תופסת אותנו, בגלל שהיא כל כך עקרונית, היא תופסת אותנו. עכשיו, המלאק, הוא תמיד מגיע מתי שקשה. ויזנב בך כל הנחש אלוהים אחריך. אם אתה עולה על הר, הפקל כבד על הגב, אז אין בעיה להפיל אותך. אתה מעלה ההר, בא מישהו נותן לך מכה בחזה, אתה מתגלגל עד למטה, זה לא צריך להיות גיבור גדול. זה הגבורה של המלאק. איפה שקשה לנו, שם הוא נמצא. איפה שקשה לנו, שם הוא נמצא. וזה בדיוק איפה הוא תופס אותנו באוכל. יש את זה אצל רבי נחמן כמה פעמים, ראינו את זה בסיפור של החכם והטעם. כל הנפילות שלהם היה באוכל. הוא עשה סעודה, והוא זה, הוא הגיע למסקנה שאין מלך, הכל היה באוכל. כי האוכל הוא מקום שבו אפשר בקלות ליפול. מצד שני, באוכל זה המקום שאם מחברים אותו, אז מחברים את כל האישיות. יש בבעל התניא, למשל, צריף מעץ שהוא בנוי מקרשים שוכבים, וזה מתחיל לשקוע בתוך הבוץ. והיה מין, קראו לזה ליבר ביידיש, זה היה מין ג'ק כזה של הזמן הקדום, בלי דרובי. היו מכניסים את זה והיו שמים אבן מתחת, והיו לוקחים לו מרוך כזה, והיו שמים אבן, היו יוצרים מנוף, מרימים את הקרשים. מתחת לאיזה קרש צריך לדחוף את הדבר הזה? מתחת לקרש הכי תחתון, אחרת תהיה לך חור באמצע הבית. אז הוא אומר, אם בן אדם מרים את האוכל, אם בן אדם מרים את המקום הכי נמוך, אז הוא מרים את כל האישיות, כי סך הכל מהאוכל אז נבנה את הגשמיות שלנו, ובזכות הגשמיות הרוחניות מחזיקה מעמד שם בפנים. בלי האוכל הנשמה פורחת. ממילא הכל תלוי באוכל. אם מתקנים את האוכל, אז ממילא לעמלק אין שליטה. כל העניין של עמלק זה לתפוס, אז בעצם עמלק מגיע בשבט. אם בשבט אנחנו עוברים בלי עמלק, אנחנו מתגברים עליו, אז באדר אפשר לתלות אותו על עץ גבוה 50 אמה. לא צריך לפחד ממנו יותר.
רציתי גם לומר באמת ש...
אמין העץ. אמן העץ.
יכול להיות שזה משהו באמת, כמו שאמרת, הפרי המקורי, שאמן העץ, אמן של העץ.
וזה התקלקל.
זה אמין, זה נהיה אמין העץ.
כן, יפה. טוב.
רשום.
לא.
יש רשימו, אתה צריך לבוא...
לא, לא, תרשום. תרשום. אל תזלזל, תרשום.
לא.
כן, תרשום. אל תגיד לא. תרשום, תשמור, אחר כך תשפר, למה לא? אסור להתעצל. ומשיח, ועמלק נופל, אין עמלק נופל אלא ביד בניה של רחל, וזה בחינת משיח בן יוסף, ושבט הוא הכנה למחיית עמלק, ואמרנו שלכך המצווה בפורים, קראתי את זה, לעשות סעודה ולשתות, כי כבר נתקן עניין אכילה ונמחה זכר עמלק על ידי צדיק האוכל לסוב הנפשו. אחר כך מגיע גאולת פורים סמוכה לגאולת פסח, ומסמך גאולה לגאולה, היינו גאולת מחיית עמלק נסמכת לפסח, וחודש ניסן, שמרמז על משיח בן דוד, שזה כנגד ספירת הכתר, כתר עליון, אי הוא כתר מלכות, זה מרמז על מלכות דוד, ובמידת כתר עליון יגלו ישראל ממצרים בניסן, ובו עתידים להיגאל. בשביל זה אנחנו יודעים שבליל הסדר, כתוב בכוונות, שכל הספירות מהירות בבת אחת על היהודי. איפה כל הספירות נמצאות בבת אחת? בכתר. רק אחר כך, כדי להגיע לכתר עוד פעם, אז צריך עבודה מלמטה, אז צריך את ספירת העומר, מגיעים לכתר בשבועות. אבל בליל... באמת, הכתר הזה שמקבלים בליל הסדר זה לא ממש כתר, זה אור כזה שאי אפשר להחזיק בו, כי לא עשינו כלים. ספירת העומר זה הכלי. למה ספירת העומר זה הכלי? כי בספירת העומר, תשימו לב, כשאתם סופרים ספירת העומר, יש משהו מיוחד בספירת העומר. אנחנו סופרים ימים, כל יום נספר במספר סידורי, אבל במשך הימים האלה זה הרבה זמן, זה 50 יום. אנחנו שמחים, ואנחנו עצובים, ואנחנו צדיקים, ואנחנו ההפך, ואנחנו עושים כל מיני דברים טובים, וכל מיני דברים להפך, אבל כל הימים יש בהם חוט אחד שעובר בכולם, את כולם סופרים. זאת אומרת, שאם בן אדם סופר כל יום ליום, והוא לא מדלג על אף יום, הוא לא אומר, היום הזה הלך, כאילו... כמו אותו אחד שישב עם הנרגילה על המרפסת, בשבת, שאלו אותו מה קרה, הוא אומר, שכחתי אתמול, הדלקתי גפרור, אז הלך השבת. אם הוא לא עושה ככה, אם הוא סופר כל יום, אז זה עצמו נותן לו כלים לקבל את האור של שבועות. אבל בפסח אנחנו מקבלים את אותו דבר, בלי שעבדנו, אבל עבדנו לפני זה. ועשינו את העבודה הזאת, אבל עשינו עבודה אחרת. מה הייתה העבודה? העבודה של שבט, העבודה של אדר. העבודה של שבט זה תיקון האכילה, והעבודה של אדר זה אכילה בקדושה. זה עבודה של ט"ו בשבט ופורים. הוא ממשיך עוד עד שבועות, אבל...
יש לנו עוד שבועות, עוד שבועות.
השעון נעצר פה, ואנחנו גם נעצר פה. אולי נגמור עם זה, אולי נגמור עם זה.
יכול להיות שבאמת, באמת, לפני שהם נגלו בני ישראל ממצרים, אז באמת יכול להיות שתקיע בשבט, היה להם תיקון אכילה, אבל הם נגלו באמת גם...
יכול להיות.
ערב טוב לכולם, אני אזכיר לכולם.
בשלשת אכילה ובאדר.
באדם? בשבט אכילה ובאדר, מה?
אדר לא, שבט זה תיקון האכילה, באדר זה אכילה בקדושה.
אכילה בקדושה.
כן.
מה? כן.